חברים יקרים, אנחנו נתחיל. הנושא של השיעור שלנו כבר כמה חודשיים בערך, זה השתלשלות תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל מסיני. רק אבדוק שחיביתי את הנייד שלו, פתאום יצלצל, ואם מישהו מכם רוצה לנוח, לישון, או שלא יהיו אותו. זאת אומרת, דיברנו בחודשיים האחרונים על זה שמשה קיבל תורה בסיני, והוא קיבל אותה גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. תורה שבכתב הוא כתב למותה, לפי דעה אחת הוא כתב לאורך כל 40 שנה, מגילות מגילות, בכל פעם שהוא לימד סוגיה, ואחרי זה הדביק אותם יחד בשנת ה-40, בערוב ימיו, וחיבר אותם לספרי תורה, 13 ספרי תורה, ומסר לכל שבט, וספר תורה אחד לשבט לוי, שהונח בארון העדות, שנקרא עליו השבת. ברוך הבא. בכבוד. אה, יכול שהוא לא נשאר כאן. והשבת נקרא על הארון שהיה בקודש הקודשים, ותורה שנייה, במחאות שנייה, אבל הכל הוא אחד, כי הרי תורה שבעל פה גנוזה בתוך תורה שבכתב, והכל יונק מתוך תורה שבכתב, אבל כל הדברים שנאמרו לו בעל פה, ויש להם סמך ורמז בתורה, אבל נאמרו לו בעל פה, אותם הוא השאיר בעל פה ברבים שנה במדבר, ולא כתבם. מה שאמרתי, הוא כתב מגילה מגילה, זה שיטה אחת, והשיטה השנייה של רבי יוחנן, שהיא יותר מקובלת להלכה, או למסקנה, זה שהתורה חתומה ניתנה, שהוא לימד אותה, אותם בעל פה, במשך כל 40 שנה, ורק בשנת 40, בחודש האחרון, חודש שבט עד זין באדר, שיום פטירתו שיחול עוד כמה ימים, עוד שבוע, רק בחודש הזה, תורה ניתנה חתומה, כלומר, in one go, בבת אחת בחודש האחרון. וככה התקבעה דעת רבי יוחנן מול ריש לקיש. ואז רחנו בכל השעות האחרונים לדבר מתוך מקורות רבים, רמב״ם ורבנו שריר הגאון ועוד, איך נמסרה תורה שבעל פה במשך כל הדור כולם, כהמשך תורה שבכתב שהזכרנו, ואמרנו שתורה שבעל פה עד תקופתו של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, היא נשארה כמו שהתורה רצתה, כמו שקדוש הוא רצה, בעל פה. ולמה בעל פה? כי דברים שהם נמסרים בעל פה, דברים שנמסרים בעל פה, לומדים אותם ביתר, בעוצמה, ביתר חיוניות. כי זה לא נמצא בארון הספרים, אפשר להגיד, טוב, אם יש איזו שאלה, אני אגש ונפתח, אלא זה צריך להיות בראש ובלב שלנו, וככה זה עבר מדור לדור. אבל נתמעטו הדורות, ורבו הגזרות, ולא שימשו התלמידים, כמו תלמידי בית, תלמידי הלל ושמי, בית הלל בית שמי, לא שימשו את רבותיהם כל צורכם, והדברים התחילו להסתבך, והרבה מחלוקות, כיוון שראה רבי שעתידה תורה להפך ולהיות כמו שתי תורות, שיגידו ככה ויגידו ככה, וחס ושלום, תתפרק התורה, תיפרד התורה לשתי תורות, ותשתכח התורה מישראל, אז הוא אמר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אז יש עת סכנה גדולה, והיה להם איזה חלון הזדמנויות שהצרות מהרומאים התקטנו כי הקיסר ברומי היה חבר שלו מילדות אנטונינוס, אז כשני דורות נחלשו הגזרות מישראל ואפשר היה לשבת ולערוך את כל הדברים שנמסרו בעל פה מדור לדור. ונמסרו בעל פה מאז משה רבנו, דרך כל הדורות, כפי שהרמב״ם מביא בהקדמה ליד החזקה, ומותר כל דור ודור מי היה ראש ישיבה, מי היה אב בית דין, מי מסר את התורה בישראל. אבל הנוסח הזה, רבי קיבל אותו, העדיף אותו מ-13 נוסחים, כמו במנחות שלומדים עכשיו בדף היומי, מנפים את המנחה 13 נפות, ככה הוא ניפה את דברי המשנה שלו, שאלה על הכתב, ב-13 סינונים, ובחר את הניסוח המתאים ביותר שנראה לו, שזה היה הצורה שבה העביר את התורה שבעל פה, רבי מאיר. ורבי מאיר קיבל את זה מרבי עקיבא. זה שכל הנוסח של המשנות שלנו בימינו, זה על פי רבי עקיבא. טוב. ולמה הוא עשה את זה? אמרנו, כי עתידה תורה, חלילה תורה תשתכח מישראל. ואז הביא את הפסוק, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. כשיש איזה מגדר מילתא, לפתור איזה בעיה כבדה בעם ישראל, מגדר, לגדור פרצה גדולה, כמו בימינו, אסתר הולך אל חשברוש מרצונה, זה לא מנהג ישראל, היא נאסרת אחרי זה על בעלה, כי מרצונה הלכה להיות עם חשברוש, אבל כדי להציל את כלל ישראל, למגדר מילתא הדבר דומה עשתה יעל, אשת חבר הקני עם סיסרה, בימי המלחמה של דבורה, ברק בן אבינועם מול סיסרא. בקיצור, אז לפעמים של מגדר מילתא, בעצה אחת עם גדולי ישראל, כמו שאסתר עשתה את זה, בעצה אחת עם מרדכי, בהנחייתו של מרדכי, שהיה ראש הסנהדרין, אז עושים הפרו תורתך. לא כל ילד יכול לעשות את זה, אלא להציל את כלל ישראל מפיקוח נפש לאומי. ככה עשה רבי יהודה הנשיא, אלא התורה לא רצתה שתורה שבעל פה תהיה בכתובה, שנאמר, על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית את ישראל, דברים שבעל פה, אין אתה רשאי להעלותם בכתב, למוסם בכתב, אבל לא הייתה ברירה, והוא כתב את המשנה. ואז תורה שבעל פה הפסיקה להיות תורה שבעל פה, וניתה תורה כמו תורה שבכתב. ואחריה באה הגמרא, הש"ס, ירושלמי ובבלי, הבבלי נחתם 100 שנה אחרי הירושלמית, הירושלמי חתם רבי יוחנן, ואת הבבלי חתם רבינה ורב אשי, ערך, ומאז כל ההלכות שאנחנו פוסקים, הן נשאבות מתוך אותו ש"ס, ש"ס זה ראשי תיבות 6 סדרי משנה, וש"ס תלמוד גמרא שהוא על המשנה, וישנו עוד מקורות של תנאים, שזה תוספתא, שזה על המשנה, כלומר ביאור הרחבה על המשנה, וספרה וספרי, ספרה זה תורת כהנים על ויקרא, זה גם דברי תנאים והמוראים, וספרי זה בר דברים, אלה המקורות התלמודיים שיש לנו, המקורות התנאים והתלמודיים שיש לנו, שמהם אנחנו כל פסיקת ההלכה עד היום. זאת אומרת שכשמתעוררת שאלה אצל איזשהו חכם בישראל, הקשורה להתפתחות שלכאורה לא מופיעה בגמרא, הוא מתוך חוכמתו, מתוך עמקותו, ימצא מאז הגאונים ועד היום, כל התשובות הם המשך של תורה שבעל פה, שעברה בכל הדורות, ועלתה לכתב בימי רבי יהודה הנשיא, ובימי אורחי התלמודים, הבבלי והירושלמי. בסדר? אז אמרנו שלקראת סוף הקורס הזה, אנחנו נראה דוגמאות. וזה הדף שיש לפניכם, שגם בפני הצופים בבית, מסרתי את הדף הזה לערוץ מאיר. בואו נתחיל, ואפשר להביא אלפי תשובות, כי מאז ועד היום, מאז חתימת התלמוד היום, כמה תשובות נשאלו ונתקבלו על ידי גדולי ישראל, חכמי ישראל האמיתיים. אני אומר אמיתיים, כי יש כאלה שממציאים דברים רפורמיים וכדומה, במשך כל הדורות, זה לובש צורה, פושט צורה, לובש צורה, אלה שפורשים מתורה מסיני, מהדרך האחת הברורה. אבל אלה שדבקים בחכמי התלמוד והמשנה, אלה שדבקים בעמוד השדרה המרכזי של ישראל, שמעולם לא פסק, הם המשיכו וכתבו שאלות ותשובות וכו'. אחד מהם קוראים לו על שם ספרו בעל תרומת הדשן. תרומת הדשן זה מה שהוא האפר של המזבח, זה היה עבודה מיוחדת, וכתב את זה לפני 600 שנה, את השו"ת, שו"ת זה שתיבות שאלות ותשובות. רבנו ישראל, המכונה רבי איסרלן, שהוא תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג הוא תלמידו של הראש, הכל כאן זה שרשרת. בכל אופן, סליחה, אני לא בטוח שאני צודק, שהוא תלמידו של הראש, אולי הוא רבו של הראש, היה מהר"ם מרוטנבורג. הראש רבנו אשר, יכול שהוא היה רבו, אני לרגע נעלם ממני. טוב, עכשיו, אותו בעל תרומת הדשן, בהתחלה לא היה ידוע, היה לפני 600 שנה, 550 שנה, בהתחלה לא היה ידוע. אז הוא חיבר שאלות ותשובות בעצמו, הריץ שאלות לעצמו. זה מצחיק אותם, נכון? והוא ענה על השאלות האלה, וזה פסקים נקרא. ואז הוא התפרסם, ובחלק השני של ספרות תרומת הדשן, זה כבר שאלות שמריצים לו מכל העולם. הוא היה כל כך גדול, שהתשובות שלו מופיעות בשולחן ערוך של מרן רבי יוסף קארו, שהפליג בשבחה ודיבר עליו בבית יוסף, הוא מזכיר אותו הרבה, ובשולחן ערוך, בית יוסף זה על הטור, שולחן ערוך זה הקיצור והפסק הלכה של הבית יוסף, אותו אחד רבי יוסף קארו, אז הוא מביא את הרבה מאוד את בעל תרומת הדשן. ואני הייתי רוצה לעבור איתכם על כמה מהתשובות שלו. בסדר, חברים? וכמו שאמרתי, יכולתי להביא תשובות מהרשב"א ומהראש והרמב"ם, מכל גדולי ישראל. אני פשוט מאוד אוהב את תרומת הדשן עוד מילדותי. אני אהבתי להסתכל בתשובות שלו כמקצרות ובהירות, ובואו נראה ביחד, בסדר? נסתכל גם אחרי זה בהלכה למעשה, ונראה שהרמ"א מביא דעת תרומת הדשן, כלומר מביא את הדעה שכעת נלמד בפנים בתשובות, נראה אותה מופיעה בשולחן ערוך, לפחות אצל הרמ"א. אני לא בא לפסוק פסקי הלכה היום בלימוד שלנו, כי אני לא מביא את כל הדעות, אלא מתמקד בתרומת הדשן, גם כפי שהוא מופיע בשולחן ערוך, אבל אני יודע שיש דעות שונות. וגם אם נספיק תלמוד השני של הרב דוב ליאור, שיאריך ימים, שהוא ענק וגדול בתורה, גם זה אני לא כפסק הלכה מביא, אלא זה הפסק של הרב ליאור, יש כאלה שחולקים, כל דבר יש בו דעות שונות, צריך סנהדרין כדי להכריע, אבל כל אחד ילך על פי רבו, אני הולך על פי רב דוב ליאור, כי הוא מורי ורבי. שאלה קוף צדיק וב. בסדר חברים, אני בוחר את השאלה השנייה בדף שמצולם לפניכם. אתם רואים בצד הנכון? לא בתשובה של הרב ליאור, אלא בתשובה של תרומת הדשן. כתוב בכותרת, התשובות והפסקים האלה נשמטו ממקומם, הם לא מופיעים ברצף של הספר. אתם יודעים למה? צנזורה. כי התשובות האלה עוסקות בשאלות מאוד אקטואליות, לפחות בתקופה של הגלות, ביחס לצלב של הנוצרים, כמו שתרומיה את השאלה ואת התשובה, ולכן זה לא מופיע בספר עצמו, כי זה נשמט, ואלו שהוציאו לאור את הספר הזה לפני, הדפיסו אותו לפני 450 שנה בפעם הראשונה, 550 שנה בפעם הראשונה, ומאז הודפס עוד פעם ועוד פעם, הם כן הכניסו את זה, אבל כבר כתוספת לספר, כי בספר עצמו השמיטו. אז ככה כתוב, כומר תקיף, או שר שיש לו צלם, צלם זה סוג של עבודה זרה, או שתי וערב. שתי וערב זה בלשון נקייה, הכוונה היא לצלב של אותו האיש, של ישו, ימח שמו. שתי וערב זה עשוי, טוב, אולי לא צייר את זה בדוגמה אפילו, וזה מאוזן ומאונח. צלב, שלא נדע. או שתי וערב קבוע בבגדו. אתם מבינים מה הציור, מה המציאות. או בכובע. הוא בא יהודי כנגדו לכבדו. לא בגלל שהיהודי רוצה לכבד את העבודה זרה, אלא הוא שר תקיף, הוא פריץ. היהודי רוצה להוריד את הראש, לא להוריד את הראש במובן של להשפיל את עצמו, אלא קידה. מבינים? דביר, אתה מבין? איך קוראים לך? ויתר. ויתר מה? אתה לומד במכון? מי יום ראשון אתה כאן? אז היום זה יום ראשון, אז אתה ותיק כבר במכון. וכמה שעות, ברוך הבא. ואתה לומד כאן מלא עם פנימיה ושינה, סיופי, ברוך הבא. אז בכל אופן, יש לו בבגדו, בכובעו, ובא יהודי כנגדו, לכבדו, להשתחוות לו, ולהסיר מצנפתו מפניו. יש לו כובע, והוא מוריד את הכובע לכבד את הגוי הזה. ויוצא שאנשים רואים שהוא כאילו משתחווה מול עבודה זרה. מה לעשות? אז בואו נראה תשובה. יראה זה טוב להיזהר ולמנוע בכל היכולת מלהשתחוות נגדו בחיי גוונה באופן הזה. יש כמה עבודות שהיו עושים במקדש, אלא מה שראוי לעשות, כמו השתחוויה, וכל אחת מהעבודות שהיו עושים לקדוש ברוך הוא, אם עושים אותה לעבודה זרה, או אפילו שזה רק מרית עין, נראה כאילו עושים אותה לעבודה זרה, אז בין אם זה כדרכה של אותה עבודה, ובין אם זה שלא כדרכה, חייבים עליה עונש חמור מאוד, סקילה, קראת, אם אין עדים, ככה הלכה. כלומר, עבודות שלא היו במקדש, אם עושים אותם לאליל או לעבודה זרה, אז רק אם אתה עושה זה כדרכה של אותה עבודה זרה, אתה חייב. אם אתה עושה זה שלא כדרכה, אתה לא חייב. נגיד, פעור, מלאכה איומה. כלומר, גואלית כזאת, שפוארים את עצמם, אז אם מישהו יעבוד את הפאור בדרך שלא עובדים אותה גויים, הוא לא יתחייב, כי הפאור זה עניינו. אבל, או נניח, לזרוק אבן, היו להם עבודה זרה מטורפת, מרקוליס, שהיו זורקים עליה אבן, וזה היה סוג עבודה זרה. שם יהיו חייבים רק כדרכה. לא יהיו חייבים שלא כדרכה. אבל אם עושים עבודה שהיא אחת מארבע עבודות שהיו במקדש, כמו השתחוויה או כמו שחיטת קורבן, על התול המזבח וזריקת דמו, כל העבודות שהיו עושים במקדש, לשמיים, אם עושים אותם מול עבודה זרה, לשם עבודה זרה, חייבים אליה, בין אם זה דרכה של אותה עבודה, בין זה שלא כדרכה. והשאלה נשאלה על השתחוויה. אז יאמר בעל תרומת הדשן, השתחוויה היא מן העבודה שחייבים עליה, כרת ומיתות בדין לכל עבודה זרה שבעולם, אפילו אינה עבודתה. הדברים מתחילים להשתלשל, התשובה, מהתורה שבכתב, שלימדה אותנו, שבין כדרכה, בין כלא דרכה, ובעבודה מיוחדת כתוב, איכה יעבדו הגויים, כתוב בתורה, כלומר, רק אם אתה שואל איך הם עשו, אבל בעבודה שהייתה במקדש, כתוב בתורה שחייבים, בין אם זה כדרכה, בין אם זה כלא כדרכה, כמו השתחוויה. וכן זכורני במי חורפי, חורפי הכוונה לא חורף, אלא צעירותי, שהקומר מי, פרוסין, שאני לא יודע מה זה פרוסין, אולי זה פרוסיה, לא יודע, שהיה בווינה, ווינה אנחנו יודעים מה זה, זה אוסטריה, אז אוסטריה, פרוסיה, זה דברים שהם קרובים זה לזה, ממונה על כל הנכסים שהיו שם באותו מקום, הרבה פעמים הכמרים היו עשירים מאוד, הם קיבלו את השליטה בשדות, בקרמים ובאוצרות, בארמונות, וכל אותם הכומרים באותה תקופה, כולל אותו כומר מסוים שנדבר עליו שהיה בתקופתו שלו, היה להם שתי וערב קבוע, שתי וערב, אתם זוכרים מה זה? אתה זוכר דביר? אמרנו זה הצלב, שלא נדע, כן? היה להם שתי, זה לשון כזאת, במקום להגיד את המילה הצלב, שלא רוצו להשתמש במילה הזאת, זאת אומרת שתי וערב, שתי וערב זה מאוזן ומאונח, אוקיי? שתי וערב קבוע להם בסרבולים, קבוע אולי זה היה ממתכת, אולי זה היה מחוטים, כך או אחרת, כשהיו היהודים באים אצל אותו כומר מפרוסין, בשביל עסקיהם, כי אמרנו שהוא שלט בכל העסקים, ידע שלא יכבדו, הוא היה איש חשוב שם, גם בכמורה של הנוצרים, וגם בגביר של הכסף, והם היו באים אליו, והוא רצה למנוע מהם את ה... הוא רצה שישתחוו לו, ואולי הוא רצה למנוע מהם את הקונפליקט, ההתלבטות, והוא ידע שלא יכבדו בעבור התועבה שכנגדו, בפניו, שיש לו את הצלב הזה עליו, אז הוא היה עושה דבר מעניין, לא אגיד שהיה מתחשב, כי אני מניח שלא היה צדיק, כי לא רצה שישתחוו לו, היה רגיל לקפל, לכפול את הסרבל, ולחסותה, ואז הם לא יראו את השתי וערב, מדובר לפני 600 שנה, כדי שיוכלו לכבדו. יפה. עד כאן זה מובן, נכון? אמנם מצאתי ממש כנידון זה, העתקה. למה לא מצא את זה בדפוס? כי בימיו עוד לא היה דפוס. קצת אחריו מופיע הדפוס פעם ראשונה, אז מוצא העתקה. ושנבין איזה פלאיות זה מסירת התורה, כי אין דפוס, אין ספרים ככה. אז הכל זה העתקה, כלומר, מעתיקים עוד בעוד, מילה במילה, מהמקור, אם זה תשובות של גדולי ישראל, השס, איך השס עובר, לא בגלל שיש דפוס וילנה וכדומה, או שוטנשטיין של ימינו, אלא בגלל שמעתיקים מילה, מילה, עוד בעוד, את הגמרא, את הרש"י, את התוספות. אז ככה הוא מספר שיש לו העתקה מתשובה של אחד מגדולי ישראל, הרב רבי יצחק מאופנהיים, יש לנו הרבה שקוראים להם אופנהיימר, נכון חבר? זה מאופנהיים, אולי זה בגרמניה, ככה זה נשמע. האותיות ו' ז' נמד, זה לא זיכרונו לברכה, אלא וזה לשונו. אתם יודעים איפה אני קורא חבר'ה? אני חושב שגם הצופים בבית. דביר, לא הבאת אותי? אז אביתר, אתה יכול להסתובב רגע אחורה ולראות לו איפה זה? כדי שנדייק אותו. וזה לשונו... על אודות הכמרים שיש להם צלם קבוע לפניהם בבגדיהם, אם מותר לקום בפניהם ולהסיר הכובע. נראה לי, אז אומר אותו רב יצחק מאופנהיים, נראה לי שמותר להשתחוות להם, לקום בפניהם ולהסיר הכובע. בסדר לכם? זו התשובה לשאלה. נגדיהם, למה? מאחר שאין עושים עצמם עבודה זרה. הם לא מתכוונים להגיד, אני אליל כמו שהיה בתרבות היוון, ואינם נאבדים, אלא זה שמתייחסים להם בכבוד, זה רק מפני גדולתם שהם שרים, מיניסטרים, פריצים, מלכים, שולטים בממון, לא מפני, כך אומר רבי יצחק מאופנהיים, לא מפני שתי וערב שלהם. ואז הוא מביא ראיה, מגמרא בסנהדרין, פרק 4 מיתות, שמביאה פסוק מהתורה, וזה מה שאני רוצה להוכיח, שהכל כאן זה השתלשלות מהתורה לגמרא, מהגמרא לראשונים, מהראשונים אלינו, וכאמר, יש פסוק, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. פסוק בספר דברים. וכאמר, להם, להם אי אתה, אי זה אין. אומרת הגמרא, בדיוק מהמילה להם, לא תשתחווה, למה התורה אמרה את המילה להם? מילה מיותרת לכאורה. למה אמרה להם? להם אין אתה משתחווה לאלילים, או לשמיים, לשמש, לירח, אבל אתה כן משתחווה לאדם כמותך, כי כשאתה משתחווה לאדם כמותך, אתה עושה את זה רק כדי לכבדו. יכול, ופה זה ממש מתחבר לחודש הזה, אדם שנעבד כהמן, אולי אם אמרנו שאתה יכול להשתחוות לאדם כמותך, אז זה כולל גם כן אדם שעשה עצמו להיות כמו אליל, שהוא שם לעצמו את כמה וכמה אנדרטאות של עבודה זרה עליו, אז הוא לא היה צלב, כן? אז הוא שם לעצמו כל מיני סימנים של עבודה זרה. האם גם אחד כזה אפשר להשתחוות? אנחנו יודעים שמרדכי יהודי לא השתחווה לו, נכון? לא קרה ולא השתחווה, ועמד כצוק איתן, ועל זה הוא סיכן את עצמו ואת כל עם ישראל, אבל צדיק כזה יודע שעת לעשות לשם. יכול אדם נאבד כאמן, גם כי נאמר שלא תשתחווה להם, להם לא, אבל בני אדם כן? לא. תלמוד לומר בתורה הקדושה, לא תעובדם. לא תעובדם זה ריבוי, בא לרבות שגם לבני אדם, ברגע שבני אדם עושים מעצמם אלוהים, עושים מעצמם סוג של אלוהי מסכה, שאתה משתחווה לו, אתה כאילו משתחווה, הופך אותו לדמות אלוקית, אלוהית, תלמוד לומר, לא תעובדם. אז התחילת הפסוק זה לא תשתחווה להם, להם זה לאלילים, לפסילים, לגרמי השמיים ולעצים שהם עבדה זרה, ואחרי זה נאמר, לא רק להם לא, אלא גם יש סוג שבני האדם שלא תעובדם, ריבתה התורה, הוסיפה התורה, ומי זה? זה אלה כמו המן שהם הופכים את עצמם, אני אמרתי, אלוהים אתם, הופכים את עצמם לסוג של אנדרטה שאתה משתחווה לעבודה זרה. עד כאן זה הגמרא. אומר אותו רבי יצחק מאופנהיים, שמביא אותו תרומת הדשן, אלמה. אלמה זה מכאן ראיה, מילה מהגמרה ארמית, אלמה זה הוכחה, שמותר להשתחוות למי שאינו נאבד. אבל כנראה שהוא לא ממליץ, לא רק כנראה, ודאי לא ממליץ על זה, והוא יודע שזה לא כל כך קל היתר הזה, ואולי יחלקו עליו, ומכל מקום ודאי, התורה לא רוצה שנשתחווה למישהו, אפילו שלא אליל, אבל יש לו על ליבו, על לוח ליבו, יש לו סוג של עבדה זרה, שמאז הנצרות זה כבר עבדה זרה מאוד ברורה ומוכרת לנו, מה שהזכרנו שתי וערב, לכן הוא מסיים אומר, אבל מכל מקום יעצים עיניו בכל היכולת. או יקום תרם בועם. כמה שהוא יכול, יעצים עיניו, לא לראות אותו, או יקום ויצא משם את תרם בועם. למה מרדכי לא עשה את זה? למה מרדכי לא קם משער המלך? כי הוא רצה ללמד את ישראל לתקן, שישראל הרי השתחוו לעבודה זרה, השתחוו להמן כולם, ובאותה סעודה שעשה אחשורו, שהם נהנו מהסעודה שלו, אבל לפי משמעות הגמרא, השתחוו גם לצלם, אז כדי לתקן, הוא דווקא המציא את עצמו, דווקא קרב את עצמו מול הפרצוף של המן, ולא השתחווה. הוא היה איש בודד, אבל האיש הבודד הזה תיקן את כל כלל ישראל. ולקח סיכון. אבל אם אפשר, יעצים עיניו. ואם לא יכול לעצים עיניו, יכול להשתחוות לו כשמדובר שהוא השתחווה רק לצורך הכבוד, וגם אם יש בזה מרית עין, אותו רבי יצחק מאופנהיים ובעקבותיו תרומת הדשן, לא חוששים כי הכל הולך כאן על פי הכוונה. בסדר? והיינו ממש כמו שאלתנו, כמה אותו מקור שהוא רואה תרומת הדשן בהעתקה מתשובת הרב מאופנהיימר, הוא מתאים לשאלה שנשאל תרומת הדשן, ואף הפי שנראה טוב, אז עכשיו הוא מביא כל מיני קושיות על ההסבר הזה, שורים מהגמרה שחוששים למרית עין וכולי, והוא מסיים בסוף העמוד, תראו, אחרי שהוא מקשה על עצמו קושיות, שיש מקומות שכן חששו למרית עין, משל אם אדם רוצה לשתות ממעיין, ויש שם עבודה זרה, והוא משתחווה לשתות, הוא קורע, אז, ואחר וזה לא כל כך שכיח לשחות ולהשתחוות, שם זה נראה כאילו משתחווה לאותה עבודה זרה שנמצאת שם על האדם, או באנדרטה כזאת, לכן שם יחמירו שתייה, או מתפזרים מעות, והוא מתכופף כדי להרים את המעות שהתפזרו, לא כולם יודעים שהוא הולך למעות, ולכן שיפנה את המבט לא לכיוון הפסל שמול המעות שלו, אלא שעשה את זה כמו ששם ויפת כיסו את אביהם, והלכו אחרונית בפרשת נוח, כידוע לכם, כזכור לכם, אבל בנידון דידן, תראו שתי השורות האחרונות בצילום שלמטה לפניכם, אתם רואים? זה ראשי תיבות, אבל בנון דלד, את מצאתם? דביר, יהיה לך קל למצוא אם הבאת אותנו אולי, אבל בנון דלד, נון דלד זה בנידון דידן, וגם הצופים בבית, אנחנו בעמוד שצילם את התשובה של תרומת הדשן, ואז הוא חוזר אל העניין שלנו, שאתה בא להגיד שולם עליכם, או ברוך, או מילה כזו אחרת, איי לשר, ואתה עושה קידה קלה, אז פה אין מרית עין, הוא אומר, כי כולם יודעים, כולם מכירים את ההתנהגות הזאת שאדם, משתחווה שאדם עושה אמירת שלום, בסדר? מוריד את הכובע, קצת משתחווה. אז אם הוא היה משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, כמו בבית המקדש, זה ברור שזה נורא ויום. אבל כאן הוא קד קידה קלה, והוא לא מתכוון לצלב שיש לו, שתי ואל קראנו זה, שיש לו אותו אחד על ליבו, הוא באמת עושה את זה רק משום שככה מכבדים, ויש פה גם את העניין של קצת יראה, כי פחדו אז בגלות מכל גוי, בייחוד שהוא שר, אבל בנון ד' תסתכל לדביר, תסתכל ויתר, נון ד' זה ראשי תיבות נידון דידן, נושא שלנו, דרגילות הוא טובה, טובה זה הרבה, להשתחוות לשרים ולשלטונים, חשיב שפיר אינו נראה. זה נראה, זה ודאי נקרא אינו נראה. כלומר, זה לא נראה לעין כי השתחוויה, אין בזה מרית עין. בסדר? אחר כך הוא מביא דעה בשם גדולי ישראל, מרדכי, מרדכי בן הלל, שהיה מן הראשונים, מופיע בדפי הש"ס, והוא נרצח לקדוש השם, שמביא בשם רבי אליעזר בן יואל הלוי הרביה, ואני קורא את זה בתמצית ולא מילה מילה, שבכלל יכול להיות שבשרים, המיניסטרים, שיש להם את הצלב הזה, זה בכלל לא לצורך עבודה זרה, אלא שהם נושאים את זה כדי לציין מאיזה ארץ הם באים, שאני השר של מלכות פראג, אני השר של מלכות פרוסיה, כי לכל מלכות ומלכות היה להם את הסימן זיהוי שלהם. אז נכון שהם השתמשו בסימן זיהוי שמחתנו הוא פסול מאוד, אבל הם לא התכוונו בכלל, אלא רק לציין את מכתובתם. אז אם ככה זה בכלל הרבה יותר קל, כלומר, אין לך כוונה, אין הרבה, אין מרית עין, וגם זה לא בכלל עבוד אזורי. אז ככה הוא מביא, אם תסתכלו, הוא אומר, לא נראה כי משתחווה להם, כי אולי זה רק לזיכרון, לזיכרון הכוונה לזיהוי, להגיד מאיפה הם באים. אני אראה לעניות דעתי, אנחנו הולכים להגיד עניות על דעתו, נגיד לעשירות דעתי, נהפוך את העין לעשירות דעתו, בלי הנון, כתבתי. השאלה הזאת מופיעה בהלכה, וכמו שמעת, אני לא בא לפסוק, כי גם אני לא הסתכלתי בכל הדעות, אבל בשולחן ערוך, שלא נמצא לפניכם, הלכות עבודה זרה, זה נמצא בגיורי דעה. יש ארבעה חלקים בשולחן ערוך, והשולחן ערוך הוא כל סיכום של כל הדורות שלפניו. מרן, רבי יוסף קארו, פסק על פי הריף, הרמב״ם והראש. שניים מול אחד, השניים מנצחים. והם הביא גם דעות אחרות, אבל זה היסודות. הרמ"א, רבי משה איסרי, לאיש במפה שהוא פרס על שכן רוך, הוא מביא עוד דעות. בסדר? אז בוא נראה, בחלק יורה דעה של השולחן ערוך, סימן קופנון, שלושה סעיפים יש בסימן הזה. כותרת של הסימן זה להתרחק מדרך עבודה זרה, ושלא לשחוט בפניה, בדיוק הנושא שלנו. הוא יביא את התרומת הדשן. א', סעיף א', מצווה להתרחק מדרך מדד כוכבים 400. אם אדם יש דרך שיש בה כנסייה, או שיש בה אנדרטה של עבודה זרה, אז לך בדרך אחרת, בסדר? דרך מדד כוכבים זה לא רק מהדרך של, דרך אל תתנהג בצורה הזאת, אלא דרך כפשוטו, שביל. אז אל תלך, יש עמק, לא רוצה להזכיר את השם של העמק הזה בירושלים, עם צלב גדול, עמק ה, לא רוצה להזכיר, שם, קראנו השבת, שם מילים אחים, בפשוט המשפטים, שם מילים אחים, לא תזכירו, לרגיל אדם, בוא ניפגש ליד העמק הזה, ליד הכנסייה. אז קיצור שאדם לא ילך מתחת לכנסייה, בטח לא להנות מהצל של הקירות שלה, אבל גם להתרחק, כי זה ריח רע, לא להתקרב לכנסייה, להתרחק 400 ממנה. בסדר? סעיף ב', ישב לו קוץ ברגלו. מה זה ישב לו קוץ ברגלו? ביטוי כזה מליצי קצת. ישב לו קוץ, נתקע לו קוץ ברגל. קורה לפעמים? קרה לכם פעם שהיה לכם קוץ? איך מוצאים את זה? בפינצטה. אם אין פינצטה, אז צריך ציפורניים, נכון? ישב לו, בדרך כלל הולכים לאימא שתעשה את זה, כי לנו אין ציפורניים. ישב לו קוץ ברגלו בפני עבדת כוכבים. אז עכשיו, אם הוא יתכופף ויתחיל לטפל בקוץ, זה נראה כאילו הוא משתחווה. או נתפזרו לו מעות, הזכרתי זה קודם לפניה, ועכשיו אנשים שרואים, הם לא יודעים שיש לו קוץ ברגל, הם רואים שהוא מתכופף, הם לא יודעים שהתפזרו לו מעות, אז יש כאן מראית עין. לא ישוח לסיר הקוץ וליטול המעות, מפני שנראה כמשתחווה לה, אלא התרחק, שלא יעשה זה בדיוק מתחת לצלב שלהם, ברור? אלא ישב, אתם יודעים שיש כנסייה בבית לחם, כנסיית, אני לא רוצה להזכיר איזה כנסייה, ששם אותו האיש נולד, השטיות שם, כן, אנחנו לא שייכים לזה. אז יש להם צלב במשקוף, וכשנכנסים, אתה נכנס, אתה יורד מדרגה. כלומר, בפתח, מתחת למשקוף הזה, אתה, כדי להיכנס, אתה צריך להתכופף, כי יש את המשקוף, יש את המדרגה, ואתה צריך לרדת. מישהו שיורד, מכופף את הראש, וזו בדיוק הכוונה שלהם. כדי שכשאתה נכנס, לא אתה, אתם לא חס ושלום, אבל אני זוכר כחיילים שירדנו בבית לחם, והיינו צריכים להיזהר לא להיכנס במקום התמה הזה. וידענו לצורכי צבא, לא לביקורים. טוב, מפני שנראה כי משתחווה לה, אלא ישב, או יפנה אחורנית, או צידו, לצד, ואחר כך ייטול את המעות, אחר כך יוציא את הקוץ. הלכה ג', סעיף ג', הסעיף האחרון כאן, פרצופות המקלחות מים בפני עבודת כוכבים. מה זה פרצופות? אנחנו אומרים בלשון שלנו פרצופים, נכון? שהם עומדים, מקלחים מים. אתם מבינים לכם? לא ספירלה, אבל מזריקה, מזריקות. זה לא המצאה של דורנו. זה כבר לפני, זה מופיע בגמרא, מסכת עבודה זרה. דף י' ב', דף י' ז', כמה דפים. מעניין שלעולם לא נשתנה כל הצורות המשונות האלה. אז הוא רוצה לשתות. עכשיו, אם הוא בפיקוח נפש, אז אמנם נאמר בפיקוח נפש שיריק ועל יעבור, לא בפיקוח נפש, בעבודה זרה, אבל כאן, בגלל שזה לא, זה רק מרית עין, מרית עין לא אסרו כשיש בזה עבודה, כשיש בזה פיקוח נפש. אבל בכל אופן זה נראה לא טוב, כי אם זה בפני אברים, והוא מניח את פי ושוטה, נראה כאילו הוא מנשק את עבודת כוכבים, כי זה כנראה צמוד. הפרצוף שמקלח מים, תבינים, נכון? צינור. ויש את העבודה זרה שמה, אז אם הוא לא במצב של פיקוח נפש, אז זה מותר לו. סליחה, אם זה במצב שלא פיקוח נפש, אז שלא יעשה זה בשום אופן, כי זה נראה כאילו שהוא משתחווה, וגם במראית עין בלבד, אפילו שזה לא כוונתו שלא יעשה את זה, כי כל דבר שאסור משום מראית עין, ואפילו בצנאה אסור. יש שומעים, דכל שאינו אסור זה הרמה, אלא מפני מראית העין, כגון בדין זה, אם יש סכנה בדבר, זה מה שאמרתי לכם עכשיו, כגון אם ימות אם לא ישתה, מותר לשתות, ואין בזה משום ירי גבל יעבור. רן, ועכשיו מביא את תרומת הדשן, הוא זה הרמה. אני כך שמח חבר'ה, כי ראינו תשובה של תרומת הדשן, והנה תראו איך היא מתגלגלת ומשתלשלת, ומופיעה בספר שולחן ערוך אצל הרמה. סתרים או כהנים שיש להם שתי וערב בבגדיהם. זוכרים את השאלה הזאת? אתם זוכרים? או שנושאים צלם לפניהם כדרך הגמונים. זה דוגמה שלא ראינו, אבל היא דומה לדוגמה הראשונה. אסור להשתחוות להם, או להסיר הכובע לפניהם, רק בדרך שאינו נראה, כמו שנתפזרו מאותיו, החמרנו, או שיקום לפניהם קודם בועם, וכן יסיר הכובע וישתחווה קודם בועם, זה הדעה המחמירה, ויש מקילים בדבר, הואיל וידוע שגם הגויים אינם מסירים את הכובע או משתחווים לצלם רק לאסר, וכזו כאן, תרומת הדשן בשם רבי יצחק מאופנהיים, וטוב להחמיר כסברה ראשונה. למרות שהרמ"א מביא את הדעה הזאת, ולמרות שהרמ"א ראה את זה בתרומת הדשן, באותם שורות שדילגנו להם, תרומת הדשן מתלבט בעצמו, ולכן, בגלל שעוסקים פה בענייני עבודה זרה, טוב להחמיר בדבר. ולגרא יש לו איזה ביטוי ככה קצת קשה, הגאון מווילנה, והוא אומר ש... מתפלא מאוד על, על הכולה מי שהקל בדבר הזה, ולכן הוא אומר צריך להחמיר, והוא מביא ראיה שוב פעם מהמן הרשע. הוא מביא ראיה ממדרש רבה, זה הגרא, בסדר? כלומר, זו אותה דעה שרואים עכשיו ברמה, שלא לא, לא, לא לסמוך על הכולה הזאת, ולהחמיר. הביא הגרא ראיה ממדרש רבה, אסתר רבה, ציווה המלך שיהיו קוראים ומשתחווים לו. מה עשה המן? כלומר, המלך ציווה שהיו קוראים ומשתחווים להמן, אבל המן רצה שיהיה בזה גם כן פגיעה קשה בעם ישראל, עשה לו צלם מרוקם על בגדו וליבו. וכל מי שהיה משתחווה להמן, היה משתחווה לעמדת כוכבים. ואם אנחנו אומרים שלא צריך, וכאן מדובר שזה היה ממש סכנת נפשות, אם לא משתחווים לו. אז לכאורה, למה היו צריכים, אז כמה הופיע במדרש, אני קצת דילגתי שנסה מוסר את נפשה, מרדכי מוסר נפשו, אז אומר, אלא על כוחך שהדין למות ולא להרג, וזה הייתה המלכודת של המן. אז אנחנו רואים שיש פה שתי דעות, אבל הדעת הגרא היא לא להקל כדעת תרומת הדשן. קשה לדעת מפסק הלכה, ואני לא רוצה לפסוק מפסק הלכה, אבל היה לי חשוב להראות לכם את ההשתלשלות של הדברים עד לשולחן ערוך. בואו נראה בדקות שנותרו לנו את התשובה של הרב דוב ליאור על שאלה אחרת לגמרי. הרב דוב ליאור היה ראש ישיבת קריית ארבע, ישיבת ההסדר, והרב הראשי של חברון, קריית ארבע במשך 40 שנה, שיאריך ימים, שזה יהיה לו רפואה שלמה, הוא גר היום בירושלים, בהר הצופים, ליד בית אורות, אם יש מכיר, והוא מגדולי הפוסקים בדור הזה, גדול הפוסקים של הציונות הדתית, תלמיד מרכז הרב, תלמיד הרב ציודה, ענק, ענק בהלכה, טוב, לא נספר עכשיו הרבה על הרב, לא נראה את השאלה שלו, כי אין לנו הרבה הרבה זמן. תהפכו את הדף, הפכתם חברים? למי שבבית, אז אני קורא לזה שם עמוד 11, עמוד קודם היה עמוד 10, וזה עמוד 11. שאלה מאוד אקטואלית, שראיתי שיש דעות שונות, זה דעתו של הרב ליאור, וגם היא נשענת, הכל מהשס, כשהשס נשען מהתורה, מהו הגבול ששגלות בהתחשבות בציבור לא דתי שחוגג בר מצווה בשבתו, דבר שכרוך בכלל שבת? האם אתם מבינים את השאלה, חבר'ה? עושים מסיבת בר מצווה. עכשיו, זה שהוא עולה לתורה, סבבה, כי הוא עולה לתורה, אף אחד לא חייב לבוא, מי שרוצה לבוא. עולה לתורה, זה בסדר, אבל עושים מסיבה. זה סעודה, קידוש, ויבואו למסיבה הזאת אנשים בכלי רכב, לא עלינו, ישנו, בלגן. עכשיו, מסיבת בר מצווה לא חייבת להיות בשבת, נכון? יכולה להיות גם בשני וחמישי, נכון? אתה רוצה שהם ירגישו עליה לתורה, תעשה בשני וחמישי בכותל, יבואו, נכון חבר? או אחרי עליה לתורה. והוא משווה זה לברית מילה. מה קורה בברית מילה? באיזה יום הברית מילה חלה? יום השמיני. ולפעמים יום השמיני יצא יום שבת. והסטטיסטיקה זה יצא פעם בשמונה אופציות, אם נגיד שזה בערך מתחלק ככה. פעם בשבעה. זה שבעה ימים בשבוע, לא לשמונה. אז בברית מילה הוא פוסק לא דוחים. כי ברית מילה התורה אמרה ביום השמיני. אם התינוק חולה, דוחים. ואם הניתוח היה קיסרי, אז לא מלאים בשבת. ההלכה. אבל סתם ילד שנולד, ילד קדוש, ילד יהודי, מלאים אותו ביום השמיני בשבת. אם ההורים, הם רוצים, הם שומעי תורה, או שלפחות הם מתכוונים לא לחלל שבת, אז ההורים יביאו אותו, לא בעבירה, יביאו אותו לאן שמלאים, או המוהל יבוא אליהם, ולא יהיה שום חילול שבת. ואם מישהו בא, זה בעיה שלו, אנחנו לא צריכים לדאוג. אבל את המסיבת בר מצווה אין הכרח, התורה לא דיברה על מסיבת בר מצווה. ילד בגימל
נכנס לעוד מצוות, אז ודאי זה סיבה למסיבה, סיבה לשמחה. אבל אם זה קרוב חילול שבת, אז תגידו, וככה נוכל לקרב אותם, אז נקרב אותם ביום חול. לגבי זה שברית מילה לא דוחים, הוא לוקח דבריו מהציץ אליעזר, שזה שוט מגדולי ישראל, אבל יש כאלה חולקים על זה, אני אומר. הרב ליאור דבק מאוד בשיטה הזאת, שברית מילה לא דוחים, כי התורה ציוותה ביום השמיני. אבל בר מצווה, בואו נראה בפנים. לכבוד הרב יונה גודמן, יהודי תמיד חכם, התשובה הזאת היא לפני 20 שנה, 22 שנה, והוא שאל אותו, הוא קשר רבני צוהר, כאילו מקשר בין רבני צוהר לבין רבנים זקנים, רבנים תלמידי חכמים ענקים, לשמוע את דעתם, אחרי דרישת שלמה הראוי כיאות. אתם יודעים איפה אני קורא? אני לא אקרא את הכל. בבואנו להתמודד עם בעיה שעולה לאור המציאות בזמננו, סומה עלינו לראות חפש במקורותינו. אם באים לענות שאלה, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, לא מתחילים תורה מהדור שלנו. התורה היא מסיני, צריך לתחורנית, שהשס העלה על הכתב, מה שגנוז בתורה, כל דבר גנוז בתורה, לית מידה דלור מי זה בורייתא, אבל מה שנמסר בעל פה בכל הדורות. אז נבדוק מה אומרת התורה, מה אומרת תורה שבכתב, מה אומרת תורה שבעל פה, שכבר כתובה לפנינו. כיצד חזל הדריכו, אנחנו לא ממציאים, רבנים אמיתיים לא אומרים נדמה לי, לא אומרים סבורני. הסבורה מתבססת על היסודות שנמסרו מדורי דורות. ידוע במצבים דומים, ידוע כלל בחזל שמצווה הבאה בעבירה אינה נחשבת למצווה. ולא רק שנחשבת, לא נחשבת למצווה, אלא זה עבירה יותר חמורה מעבירה סתם. למרות תגיד, טוב, הוא גם עשה מצווה? לא. העבירה מלכלכת המצווה. העבירה מחתימה, לא מחתימה חותמת, אלא מחתימה קטם את המצווה. אז יש לנו ארבע דרגות בתורה. לקיים מצווה זה הכי סבבה. לא לקיים אותה, חבל. לעשות עבירה עוד יותר חבל. אבל הכי הכי גרוע, זה מצווה הבאה בעבירה. כי אתה לוקח מצווה שהיא קדושה, תאורה ותמימה, ואתה מחתים אותה בעבירה. אתה גוזל, לא אתם, אתה גוזל לולב מעץ, זה עץ תמר, דקל, ומשתמש בו, מנפנף בו, מנענע בו. אז הקדוש אומר, אני שונא גזל בעולה. פסוק בספר מלאכי. והגמרא בתחילת פרק השלישי במסכת סוכה, מביאה שהשם אומר, אני לא רוצה זה, בוצע ברך נעץ השם. אם מישהו בוצע ומפריש חלה ומברך, השם אומר, זה נחשב אצלי כנעוץ. תחילת פרק שלישי, הגמרא אומרת, הלולב הגזול. בסדר חבר'ה? למה הוא פסול? מילא ביום הראשון כתוב צריך להיות שלכם, אבל למה הוא פסול גם ביתר הימים? אמר רבי יוחנן, זה המורה הגדול של תלמוד ירושלמי שהזכרנו, בשם רבי שמעון בן יוחאי, אבל רבי שמעון בן יוחאי זה רק הדורות האחרונים של התנאים. רבי שמעון בן יוחאי לקח את זה מהדור שפניו, הדור שפניו, אנשי כנסת הגדולה, עד למשה רבנו, עד לפי הגבורה, כבר דיברנו על זה, משום שהווה לי מצווה הבאה בעבירה, שנאמר, פסוק במלאכי, ואמרתם, הנה מטלאה, והיפחתם אותו, לא כך זוכר מה מטלאה, אמר השם צבאות, והבאתם גזול, וכולי וכולי, ארצה אותו מידיכם, אמר השם. אתם מביאים גזול, אתם חושבים שאני לקורבן, אני רוצה אותו, או פסוק אחר, אני השם שונא גזל בעולה. גזול, אינו תקנה, לא לפני יוש, לא לאחר יוש, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה מצווה שבא בעבירה. אז יש איזה פסוקים בנביאים, ובסברה הישרה כמובן, והם מופיעים בגמרא, וזה יורד כאן אל השאלה הזאת בימי הרב, בימי זה עדיין, הרחמים של הרב ליאור. אצלנו, אני קורא בפנים, אני מקווה שאתם איתי, אצלנו המטרה אינה מקדשת את האמצעים, כמה שהמטרה היא חשובה, נגיד אדם יגיד, אני רוצה לתרום לישיבות, יפה. אבל אני אתן את זה ממע"מ, מס ערך מוסף, שאני לא אתן את המע"מ לשלטונות המס, אני אעלים מע"מ, ואני אתן את זה מטרה גדולה. חביבי זה גזל, גזל ציבור. כמו שאסור גזל יחיד, כך אסור גזל ציבור, ואלא יותר גורה. גזל יחיד אתה יכול להחזיר גזל ציבור, למי תחזיר? גזל יחיד אתה פוגע באדם אחד, גזל ציבור אתה פוגע ברבים, מאיפה יהיה איזה כסף לקנות כלי נשק נגד האויבים, ורווחה, ובתי חולים. אתה לא יכול לעשות מצווס על דעתך, כאשר דינה דמחותא דינה, בין בחוץ לארץ, בין בארץ ישראל, כל עוד זה לא נוגד דיני תורה, ובוודאי זה לא נוגד דיני תורה, אז מישהו יתחכם ויגיד, כן, חלק מהכסף הולך מטרות, שאני לא מרוצה מהם. טוב, אז זה חלק מהכסף. אבל רובו של הכסף זה קיומו של העם היהודי במדינת ישראל, ואתה לא יכול להחליט על ההנהגה, אותה בחרת, וזה מה שנותנים, ברוך השם נותנים להרבה דברים טובים, וזה רוב רובו של הכסף. אצלנו מטרה לא מקדש את האמצעים, ישיבות זה נפלא, תן את זה מהכספים שלך, אבל לא מכספים שאתה אמור לשלם ליחיד או לרבים. אפילו אם אדם שואף ליעד אמיתי, יש להקפיד שגם הדרכים המובילות אליו תהיינה קשירות בהתאם לתחתה של תורה. מסיבת בר מצווה שמתלווה לפן של תחיית ישראל שבת קודש ותורה, לא אמרה, אתם צריכים לעשות מסיבה לכל המשפחה וכל הידידים בשבת קודש, נכון? יעלה לתורה, מצוין, אבל ביום שהוא עולה, שבין 13 שנה ביום אחד, או בשבוע שזה, ואז הוא קורא בתורה, מצוין, אבל אם אתה קורא לכולם לבוא, ולראות ולשמוע ולאכול, ואם יחלו שבת, אז מה עשינו? אתה אומר, אני אקרב אותם, אז אתה יכול לדחוף אותם, לעשות עבירה ועל ידי זה לקרב אותם? נגיד, יש לי מישהו בן משפחה, שהוא רוצה שיתארח אצלו בסעודה בשבת, והוא יודע שהוא ייסע. אז אגידו, אני מבקש ממך לבוא ביום שישי בצהריים, ולא באחר צהריים, לפני כניסת שבת. ואני מכין לך חדר לישון בו. אני מכין לך מיטה. אחר כך מה שאתה עושה זה כבר לא אחריות שלי. והרבה רבנים ככה. מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ראשון לציון, היה לו אח שלא שמר שבת, תקופה מסוימת. והוא מזמין אותו אליו, הוא רוצה, אבל לא היה אומר לו תבוא תחלל שבת. תבוא ביום שישי. ויש לך חדר מוכן לך, למשפחתך. לכן אי אפשר לתאם ביקור של מישהו שבחן שבת לשבת בצהריים לסעודה. כי אתה כאילו מייחל לו את הזמן לחילול שבת. זה כמו שאתה לא יכול להביא רכב למוסך של אנשים שלא מדבר, כן, נעזור את הגויים עכשיו, מדבר על יהודים, למוסך של אדם שהוא לא שומע שבת, ואתה מביא לו את זה ביום שישי אחר הצהריים, ואתה אומר לו, אני צריך את הרכב במוצאי שבת. גם אם לא תאמר לו, אתה מכוון אותה לזה. אז כמה שאנחנו רוצים לקרב, אי אפשר להגיד בן משפחה, תבוא בשבת בצהריים לסעודה. כי אתה מייחד לו את הזמן של חילול שבת. אז כאן אתה מודיע לכל החברים, יש בבוקר, יש מסיבה, זה, ואתה יודע שהם ממרחקים באים. אין סיכוי בכלל. והם לא שומעי שבת, והם לא שוכרים חדר דירה, חדר במלון ליד. בתקווה קלושה שזה יקרב לעתיד, נראה שזה נימוק חלוש ביותר כדי להתיר חילול שבת. ואז הוא עושה קצת, מביא מקורות וכו' והלכה, והוא אומר, אני מדלג בגלל הזמן, אבל תקראו את זה לבד אחר כך, תציעו להם לערוך מסיבת בר מצווה, אני בצד שמאל בפסקה השלישית, עם קריאת התורה ביום שני או חמישי, אם הם לא מספיקים בבוקר, שיהיה אחר הצהריים, כי הרי את הקריאת התורה של שני וחמישי, לא יכולים דווקא בבוקר בשחריס, העיקר שלא יערכו את המסיבה בשבת, אם היא כרוכה בכל שבת, ישנה תשובה דומה בציץ אליעזר, זה רבי אליעזר יהודה ולדנברג, היה חבר בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים, היה תמיד חם ענק שהקיף את כל התורה כולה, ויש לו שוט מורכב מהמון חלקים, בחלק ו' סימן ג', הסתכלתי תשובה ארוכה מאוד, האם לקיים מצוות מילה בשבת, כשיש חשש שבוא ברכב שם. אז נפסק, שאם התינוק והורים שלו לא ייסו, נגיד זה בבית שלהם, או בכנסת קרוב, והם לא ממש חללו את השבת בהבאת התינוק, אז יקיימו. ואם אחרים, נגיד חברים שלהם, שלא שייכים לגוף המצווה יעשו עבירה, אין זה מצדיק לדחות המילה, כי פה התורה אמרה, ביום השמיני, אפילו בשבת. והתורה אפשר לעקור את הדבר התורה, והתורה הדגישה, ביום השמיני, חז"ל הבינו ממילה, או ביום שהיא מיותרת, אפשר להגיד בשמיני, וזה גם חוזר עצמו כמה פעמים, שזה בא להגיד, אז אם התורה בפירוש באה להגיד, שתעשה זה בשבת, אז שזה דוחה, למרות שיש חיתוך ודם, אז ודאי שלא ידחו. לפי הדעה הזאת, יש חולקים, אבל לפי הדעה הזאת, אבל בנידון דידן, כי קיום המצווה שאתה רוצה לקרב וכולי, כרוך בחילול שבת, ואין הכרח לקיים מסיבה, לעשירות דעתו של הרב ליאור, נראה שלא לקיים את המסיבה הזו בשבת, סיכום, אין להשתתף בשום חגיגת בר מצווה שכרוכה בחילול שבת, אפילו אם המטרה היא קירוב וחוקים. אז זכינו לראות, וגם אם לא באנו לפסוק הלכות, כי יש דעות שונות, וגם לא יענו בכל הדעות כולם, אבל לראות בתשובות הנפלאות האלה, של אחד מהראשונים, התרומת הדשן, ושל אחד מהאחרונים, אחרוני האחרונים, שיריך ימים, מורנו רבנו הרב דוב ליאור שליטה, זכינו לראות איך פוסקים הלכה בשאלות שמתחדשות, אם זה אותה השתחוויה של נימוס כלפי אותם אנשים נוצרים, או אם זה ברית מילה בימינו, בהקשר של אווירה שאיננה שומרת שבת, כשנראה שהמקרים האלה לא יופיעו בשס, אבל הם מופיעים בשס, בדוגמה זו או אחרת, במצבים דומים. אז כל התורה כולה וכל השעות כולות, כולם שמתעוררות, תמיד נמצא להם, אולי לא אני, אבל גדולי ישראל ימצאו להם מקור בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהיא כבר גם היא תורה שבכתב מבחינת מה שנמצא בידינו, וככה פוסקים הלכות במשך כל הדורות. משה קיבל תורה מסיני ומשם היא משתלשלת לכל הדורות. תודה רבה חברים.